חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש. מה מצבנו פה? למה אני שומע קצת חלש? אולי נגביר קצת פה את העניינים, חד חד חד. טוב, שומע קצת חלש נראה לי. טוב, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש, איתנו כאן באולפן, לא אחר מאשר אורי כהן הטכנאי שלנו, ובעזרת השם אנחנו פה לשעתיים עד השעה שתיים, בלי נדר בעזרת השם, ננסה לדבר על כמה וכמה דברים, כאשר במרכז הדברים. העבודה שלנו פה לקראת חג חנוכה, ננסה להבין קצת איך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, איך אפשר להתחזק בדברים, איך אפשר לשים דברים בפרופורציה, איך מתמודדים אחרי שהרסנו הכל? מה אתם אומרים? איך מתמודדים אחרי שהרסנו הכל? כן, לפעמים יש מצב כזה שאתה מרגיש, וואלה, קלקלתי. שמע, פישלתי ובגדול, מה אני עושה עכשיו? השם יעזור לי ולנפשי. ננסה להבין קצת איך אנחנו קמים אחרי משבר. מה עושים אחרי שחווים בגידה? בגידה מאנשים באמת קרובים אלינו, אנשים שהם חשובים לנו, בסדר? ואנחנו נראה את האחים של יוסף, איך בכל זאת עלי יוסף המשיך הלאה, למרות שהאחים שלו הכי קרובים אליו בעולם, זורקים אותו לתוך בור. לא רק שזורקים אותו לבור, מוכרים אותו לעבד, השפלה נוראית, לכאור היינו, היה צריך לשמור תינה כל ימי חייו, איך הם עשו לי את זה? איך הם הרסו לי את השנים היפות ביותר בחיי? לא סתם כדי להעביר את הזמן. אני מדבר פה על, על, על יוסף הצדיק, בנו של, של יעקב אבינו, שרק לחשוב, לחשוב על, על מה הוא יכול היה להספיק בשנים האלה. אם הוא היה נשאר בביתו של יעקב אבינו. אבל מבחינתנו, זוהי העבודה שלנו, לראות איך אפשר להתמודד גם אחרי שהדברים לא הלכו כמו שאנחנו רוצים. אז זהו, בואו נפתח בזה. בואו נפתח בזה שלפעמים הדברים משתבשים. ולמה לא שומע כל כך טוב את הזה? לא יודע, אתם שומעים טוב? טוב, בואו נסתדר עם זה, אין מה לעשות, חבר'ה, זה המצב, חד חד חד, כן, נראה לי שזה טוב, מה אני אעשה? טוב, אז אנחנו ככה, בואו נקרא לכם מדרש. בואו נפתח עם מדרש, המדרש הזה יסין לנו קצת בפרופורציית המצב, והוא הולך כך. ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו, ויית עד איש אדולמי. מה קרה שם, יקיריי? זרקו את יוסף לבור, לאחר כן מוציאים אותו ומוכרים אותו לעבד. מוכרים אותו לעבד, ומי שהמליץ למכור אותו היה יהודה. בסדר? ולמעשה האחים אמרו לו משהו ליהודה, שריסק אותו נפשית, כביכול, אסור לדבר ככה על יהודה, אבל זה כן להמחיש לנו קצת המציאות. יהודה, ככה הוא מחזל, ירד מנכסיו, נפרד מאחיו, שהורידו אותו מגדולתו. למה? ברגע שהם ראו את הצער שנגרם ליעקב אבינו, הם טענו ככה, אתה אמרת לנו למכור אותו, ואילו היית אומר לנו להחזירו לאביו, לא היינו עוברים על דבריך. בסדר? אז אתה אשם. כל המחירה של הילד הזה, כל הצער שנגרם עכשיו לאבינו יעקב, זה על הראש שלך, מה שנקרא. ויהודה לפי דרגתו, בכל זאת, הוא לוקח את זה מאוד קשה. הוא לוקח את זה מאוד קשה, ואז מה יהיה עכשיו? מה יקרה עם יהודה? האם הוא יחזיק מעמד? האם חס ושלום הוא יעשה מעשה שלא יעשה? מה קורה פה? וזה יחזק אותנו מכיוון שגם אנחנו לפעמים, כל אחד מאיתנו מרגיש, עשיתי טעות. עשיתי משהו שלא הייתי צריך לעשות, ומה אני עושה עכשיו? אני לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה, אני יכול לעשות תשובה כלפי בורא עולם, אבל הנה יש פה את אבא שמצטער, יעקב, אבינו בצער נורא, וחוץ מזה אני רוצה לחשוב מה באמת מתגלגל על עתידו של יוסף. לך תדע מה הוא יהיה, לך תדע מה יקרה איתו, סך הכל ילד טוב, שעכשיו מגיע למחוזות בעייתי מאוד מאוד מאוד, אז מה יהיה? וזה הכל אני, זה הכל אני, יכולתי לפעול אחרת, זה הגשה נוראית, והמדרש אומר כך. רב שמואל בר נחמן פתח, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. שבטים היו עסוקים במחירת יוסף. יוסף היה עסוק בסקו ותעניתו. ראובן היה עסוק בסקו ותעניתו, ויעקב היה עסוק בסקו ותעניתו. זאת אומרת, רוב המשתתפים פה הם עסוקים בסק וטענית. כל אחד והסיבה שלו, בסדר? יוסף ברור שהוא בסק וטענית, לך תדע מה יהיה איתו עכשיו, אז הוא עושה תשובה, הוא מתכונן לעתיד, ראובן מרגיש גם הוא קצת פספס, הוא חוזר לבור ולא מוצא את יעקב, את יוסף, אז אולי אני גרמתי לו שיקרה לו אסון, ויעקב ברור שהוא עסוק בסק וטעניתו, כי מבשרים לו שהבן שלו נאכל, חס ושלום, על ידי חיירה. מה יהודה עשה? מה יהודה עשה? אומרים חזל, יהודה היה עסוק לקח אישה. לקח אישה. והקדוש ברוך הוא היה עוסק בלברוא את אורו של משיח. שימו לב טוב פה מה קורה. יהודה, במקום להיות עסוק בסק וטענית, גם כן כמו כולם, מה עכשיו להתחתן? מה קשור עכשיו להתחתן לכאורה? מה, לא מצאת זמן יותר טוב כביכול? אני רוצה להבין מה זה עכשיו להתחתן, ולמה הקדוש ברוך הוא עסוק בלברוא אורו של משיח. יקירה, אם נבין את זה, החיים שלנו יכולים להשתנות. כי אם נבין, וואי, זה קופץ לי הסאונד פה חבל הזמן. איך, מה נבין, איך זה נוגע אלינו? זה נוגע ככה, שלמעשה אומר הרבוני מפשיסחה, בסדר? הקשיבו, הקשיבו. אומר הרבוני מפשיסחה כך, המדרש בא להורות לנו עניין נפלא. כי כל השבטים ויעקב היו עסוקים בצום וצעקה להשם. השבטים בגלל מכירת יוסף, יוסף בגלל המכירה שלו, ויעקב על האבל. והיו מתפללים להשם בכל ליבם וכל נפשם. ויהודה היה עסוק לקח אישה. למה? הוא אומר, בעיני בשר ודם היינו חושבים שהמעשים שלהם הם יותר עכשיו חשובים ונעלים בעיני השם. אבל נישא אישה, מה זה? זה הכי אגואיסטי שבעולם. אתה חושב על עצמך רק? אלא המדרש אומר לנו יסוד אדיר, יקיריי. והיסוד הזה, בוא נגיד את זה בשפה שלנו, יהודה הרגיש, הרסתי הכל. הרסתי הכל. אני פשוט לא מאמין. אני הרסתי הכל. לך תדע מה יהיה עכשיו. איך, מה יהיה עם יוסף? מה יהיה עם אבא? אני הרסתי את הכל. כביכול איבדתי את העולם הזה שלי ואת העולם הבא. נו, אם אדם מרגיש שהוא איבד עולם הזה ועולם הבא, מה הוא עושה? מה הוא עושה לפי דעתכם? לכאורה, תשמע, נמאס לי מהכל, אני פורש במשחק, ופה אני פונה אליכם, יקיריי. לפעמים תקבלו הרגשה שהרסתם הכל, או שהכל נהרס, לא משנה לי איך אני מגדיר את זה. אמר לי פעם אדם חשוב, אני לא אגיד שמו, כי הוא אדם מאוד מפורסם, הוא אמר לי, תקשיב טוב, הקרדיט היחיד שאני יכול להגיד על עצמי, זה שאני לא התייאשתי כשאחרים כבר התייאשו. שמעתם? אני לא ויתרתי, כשאחרים כבר ויתרו. וזה קרדיט אדיר, אני אומר לכם. לדעת להמשיך הלאה למרות מה שקרה. לדעת להמשיך הלאה למרות שהדברים השתבשו, ועשיתי טעות. ובגללך עכשיו מכרו את אח שלך. אתה, לא, כאילו, אח שלך, לא מישהו אחר, לא מישהו מהרחוב. אח שלך, תגיד לי, מה יהיה? ותראה איזה צער אתה גורם לאבא, תראה איזה צער נגרם לאבא. וזה לא צער שיעבור עוד חודש, עוד חודשיים. אתה אומר, שמה, זה יעבור, יהיה בסדר. זה לא יעבור ולא יהיה בסדר. אבא יהיה בצער עכשיו כל ימי חייו, כל פעם. עכשיו הוא לא יודע אם לשבת שבעה, לא לשבת שבעה. מה קורה עם הילד, איפה הילד, אין קבר, יש קבר. תחשבו איזה הרגשה, זאת אומרת, אתה כל פעם שהוא ייפגש עם יעקב אבינו, יהודה יצטרך להשפיל את עיניו ולהתבייש כביכול. ולכן יהודה הוא יהיה גיבור הסיפור שלנו, כי אותו דבר הרי הוא יחזור חזרה לנקודה יחד עם תמר. עוד פעם הסיפור הזה. עוד פעם שעכשיו הוא נכנס למצב לא נעים, לא נעים, מה יהיה עכשיו? אז יהודה מלמד לנו דבר אחד. ואומר המדרש, הסיבה שהוא הולך להתחתן, אתם יודעים למה? מסביר רבוני משיסחה, כי הוא הרגיש איבדתי הכל, את העולם הזה ואת העולם הבא שלי, אז מה עושים מצב כזה? לא מתייאשים, לא נשברים, לא הולכים ומתבחינים ומתקרבלים מתחת לפוך במיטה, ואני לא יוצא מפה עד שאני אמות? לא, הולך להתחתן. מה זה קשור? הוא מחליט, אני מתחיל מההתחלה. אני מתחיל מההתחלה. המצווה הראשונה בתורה זה להתחתן, זה מה שאני עושה. אני מתחיל מההתחלה, וזה הכוח שאני רוצה שלכל אחד מאיתנו יהיה. שלא משנה מה עשינו, לא משנה איזה טעות עשינו, לא משנה מה קרה, מה שקרה, בסדר? יש לנו את הכוח להתחיל מההתחלה, לאסוף את עצמנו, מה שנקרא. נכון שהיה פה פשלה, נכון שהיה פה משהו מצידי, נחרב חלק מהעולם, אבל לא כל העולם אף פעם. אנחנו קמים ומתעודדים ומתעודדים. ממשיכים לעבוד, אנחנו אולי נופתע בעזרת השם. למה? כי אתה רואה שדווקא ממעשה של יהודה, הקדוש ברוך הוא היה עוסק לברוא אורו של משיח. כי בורא עולם כביכול, פעם, מעריך את ההתחלה החדשה הזאת, את הלהאמין שאני פותח דף חדש למרות שהרסתי, וזה שהוא יגיד עכשיו, והוא יודע, היא צדקה ממני, מה שתמר אמרה, היא צודקת, אני אשם. ברגע שהוא יגיד את זה לכאורה, עוד יותר הוא יפסיד, ועוד יותר הוא יהרוס לעצמו, לא, ממש לא. הרגע הזה קנה לו את כל החיים שלו. כל עם ישראל יקרא יהודים בגלל הרגע הזה. הרגע שכביכול הוא הולך להרוס לעצמו עכשיו, איזה דיבורים הולכים להיות, אתה לא מתבייש, יהודה כביכול, מה עכשיו? איזה שם יצא לו, מה יהיה פה בכלל? זהו, נרסו השיט, זה הרגשה נוראית, הרסת ובגדול, סליחה שאני אומרת, זה אפילו זה פעם שנייה, כבר מכירת יוסף היה פעם ראשונה, עכשיו גם זה, תקשיב, צא מהתמונה, בוא, עדיף שתלך, תמכור קצת מפפונים, זה יהיה לך עדיף. לא, אתה רואה שדווקא בגלל המעשה הזה הוא יעלה על נס חיובי, וכולנו נקרא על שמו, למה? כי הוא עשה מעשה אדיר. של להודות על האמת, של להוריד את הראש ולהגיד היא צדקה ממני. וזוהי העבודה שלנו יקיריי. העבודה שלנו זה לדעת להמשיך קדימה. אז איך עושים את זה ועוד, איך לא? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, אז בואו נתחיל. קודם כל, נא ללמד זכות. בואו נלמד ללמד זכות. שמעתי את זה מאיש עסקים, הייתי בבלגיה, ואיש עסקים סיפר לי את זה שיום אחד, הוא יוצא מהמשרד שלו בבניין ההייטק בו הוא עובד. הוא, זה היה למפסקת צהריים, והוא קנה בקפיטריה אצלהם בבניין משהו לאכול. הוא קנה לעצמו סנדוויץ' כזה נחמד, והוא התכוון לשבת בפארק הצמוד לבניין העסקים שלהם שם, ולאכול, לאכול את הסנדוויץ' בשמחה ובצהולה. איך שהוא יוצא מהבניין, הוא רואה איזשהו הומלס אחד. אדם עני, חסר בית, מה שנקרא, הוא רואה אותו, והוא רואה שהוא מקבץ נדבות, והוא מסתכל ככה בכיסים, ורואה שאין לו שום דבר לתת לו. אין לו כסף קטן. אבל הוא מסתכל על הסנדוויץ' שלו, ואומר, האמת היא שאני לא כזה רעב. צריך כל סנדוויץ' טרי, עלה לי כך וכך כסף, באמת. זה מכובד. בואו נפנק אותו. בואו נפנק את העני הזה בשביל סנדוויץ' הסיסי. וכך היה, הוא ניגש לעני, בא לתת לו את הסנדוויץ', איך שהוא נותן לי את הסנדוויץ', אני מסתכל על הסנדוויץ' ואומר לו, לא, תודה. אני לא רוצה. והוא מחזיר לו את הסנדוויץ'. יופי. מה אתם חושבים אתם? אם אתם באים ונותנים לאדם, אני עכשיו סנדוויץ', סנדוויץ' קנוי, לא תגיד לי, עשית אותו וכבר יומיים צריך בתיק. סנדוויץ' עם הניילון, עם הניילון! בסדר? ואם הוא לא רוצה לקבל, אז אני אגיד לך מה איש העסקים הזה חשב בליבו. אמר, זה עוד לך, בכלל לא אני. זה מהתחמנים האלה, תאמין, יש לו מצדי וילה בסביון. והוא מקבץ פה, לך תדע, יש אנשים כאלה, אתה מבין? אם הוא היה באמת עני, הוא היה לוקח את הסנדוויץ' חמוד שלי. הוא היה נוגס בסנדוויץ', הוא היה נוגס בסנדוויץ'. אני מחייב, אם הוא לא לקחה לו אותו סימן, שהוא לא הכי עני שבעולם, סתם שחק אותה. והכסף הוא קונה שטויות, שם ירחם. כך הוא חשב לעצמו. אבל בשלב מסוים הוא ככה חוזר חזרה, והוא חושב לעצמו, הוא מספר לי, הרי היחיד בעולם, תקשיבו טוב, היחיד בעולם שיודע למה הוא לא לקח את הסנדוויץ' ממני, מלבד בורא עולם כמובן, זה הבן אדם עצמו. הרי הוא יודע יותר טוב מכל אחד בעולם, ולא רק יותר טוב, הוא היחיד שיודע למה הוא לא לקח ממני את הסנדוויץ'. אז למה שאני לא אשאל אותו? בוא נשאל אותו. בוא נשאל אותו ונראה מה הסיבה. וכך היה. הוא חוזר חזרה, והוא ניגש אליו, ואומר לו, מכילה, כבודו. סתם, מעניין אותי, למה לא רצית את הסנדוויץ' שנתתי לך? מה, אתה לא אוהב אותו? מה, למה לא? ואז העני הזה הסתובב שנייה אחורנית, הרים סל שלם של אוכל, ואומר לו, תראה, הרבה אנשים נותנים לי אוכל. אני כבר לא יוכל לאכול את כל האוכל הזה, אז מן הסתם, אני לא מסוגל לזרוק אוכל. במצב שלי אני לא יכול לראות אוכל שנזרק. אז לכן אמרת לך שאני לא... אני לא רוצה את סנדוויץ', כי אני לא רוצה לזרוק אותו. אותו איש עסקים, אתה יודע, הלך לתומו, והרגיש, אתה יודע מה, קיבלתי פה שיעור לפנים, מה שנקרא, מאותו הומלס. אתה צריך ללמד זכות על אחרים קצת. אל תחשוב שכולם ככה וכולם טועים, ורק אתה, והנה אתה רואה שלפעמים כדאי לשאול, ולהבין מה עומד מאחורי הדברים, ולכם אני אומר שככה זה החיים. כל פעם שאשתך מתנהגת בצורה מסוימת, או בעלך, או אחד הילדים, תנסו להבין מה עומד מאחורי, ובדרך כלל עומדת מאחורי ההתנהגות הזאת, אכזבה גדולה, ציפייה מאוד גדולה, שברון לב כזה או אחר שהזולת מרגיש. אבל מה עושים? מה עושים באמת שאתה רואה שהאחים שלך מוכרים אותך לעבד, האחים שלך זרקו אותך לבור, לכאורה הייתי יוסף היה צריך לשמור תינה כל ימי חייו. אבל כולנו נלמד את זה בעוד שתי פרשיות, כאשר יוסף יחשוף את עצמו בפני האחים, והוא יגיד להם, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה, אז ארוחיים הקדוש הרי יגיד, מה זה אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי? למה הוא... אין להם אח אחר, מה זה אני יוסף אחיכם? הוא לא צריך לחדש להם שמחרו אותו למצרים, הם יודעים את זה. אלא מה? אומר ארוחיים הקדוש, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי, שלא קהתה אין האחווה מאיתנו, גם ברגע שמחרתם אותי. שמעתם את זה? זאת אומרת, יוסף הצדיק, גם אחרי ובזמן שהאחים מוכרים אותו לעבד, לא קהתה אין האחווה ממני. אני עדיין, ובו בזמן, אוהב אתכם עדיין. איך אפשר לאהוב? אני הייתי מתעצבן, אני הייתי כאילו סנש, זרקו אותך לבוך, מכרו אותך לעבד. תחזק באמונה שמה שקורה היה צריך לקרות, ומה שקורה זה בהשגחה פרטית, ואם זה לא היה צריך לקרות, אז אני לא, זה לא היה קורה לי. והראיה שיובילו את יוסף בתוך עכשיו איזשהו עגלות לכיוון מצרים, ואותו אותם ישמעאלים בדרך כלל הרי סוחבים איתם, כולם יודעים את הדברים שהם סוחבים. הם לא בדרך כלל סוחבים דברים נחמדים, אלא הם סוחבים, נכון, את כל ההרגשות, הדברים הלא נעימים, הכל, איך הפסוק אומר, וישאו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, נעימות, וגמליהם נושאים מה? נחות וצורי ולוט. מה זה הדברים האלה? מה זה נחות וצורי ולוט? אני אגיד לך, אומר רשי, הרי תחשבו, אנחנו מדברים פה לפני 4,000 שנה. כמעט, קצת פחות. אבל נו מה? מה אכפת לי? מה ישמעאלים לסחבו? תגיד לי, מה היה בתא מטען של הרכב שחטף את גלעד שליט? מי זה מעניין עכשיו? חטפו, חטפו, חבר'ה. אלא מה? אתה רואה למה פרסם הכתוב את מסעם, אומר רשי את הדברים הידועים, להודיע מתן שכרן של צדיקים, שאין דרכם של ערביים לשאת אל הנפט ויתרן. תראו איך שהעולם לא השתנה, ערבים, נפט, הנפט לא נמצא בשוויץ, גם לא בבלגיה. הוא נמצא אצל הישמעאלים, נכון? ערב סעודית, עידן וכדומה, נהדר. אז בקיצור, הישמעאלים האלה הם... הפעם הזאת, אולי דווקא הפעם הזאת, סחבו איתם בסמים. ולזה נזדמנו בסמים, שלא יוזק מהריח הרע. שתי שאלות אני רוצה לשאול. את השאלה הראשונה, תגידו לי, וכי זה משנה איזה ריח יש שם? הבן אדם נזרק לבור, שכח איך קוראים לו מה שנקרא. הוא הולך להימכר, למכר לעבד, עבד. הוא לא יודע אפילו, הוא גם הולך להיות בכלא 12 שנה. לא רוצה לספר לו את זה כביכול. אז מה זה משנה איזה ריח יהיה שם? תשובה זה משנה. יש פה שתי נקודות עיקריות. א', להתחזק באמונה, בהשגחה פרטית, שאם לא היה נקצב, זה לא היה קורה. נקודה ראשונה, אם לא היה נקצב, זה לא היה קורה. מצד אחד. ומצד שני, זאת אומרת, מבחינתנו כל דבר, לזכור שאפילו ריח נקצב לנו, זה לא יאמן, מי שהוריד את הנעליים בבית. נו, מה, מי הוריד את הנעליים עכשיו? אתם לא מתביישים? הכל בהשגחה פרטית, אם לא נקצב לנו, זה לא היה קורה. אתה עולה לאוטובוס וכן הלאה, לא משנה, אפילו רמת הריח, לא תגיד לי משהו יותר מזה, אפילו רמת הריח נקצבת משמיים, מצד אחד, מצד שני. יוסף הצדיק שם לב לזה? הרי אם באמת, הקדוש ברוך הוא לא סתם שם שיש שם ריח טוב, זאת אומרת, יוסף הצדיק, למרות שהוא נמכר לעבד, למרות שכל עתידו, לוטה בערפל כרגע, לך תדע מה יהיה. נכון, אבל הוא שם לב לפרטים הקטנים. הוא שם לב לדברים החיוביים בדרך. איזה שיעור מקסים, אני גם כאלך בגייץ על מוות, יש פה נקודה אחת שאתה עם עדי, כבר מספיק לי, כבר טוב, אני רוצה להתבונן בדברים הטובים, וכידוע שאנשים המאושרים אין להם כל טוב, אבל הם מוצאים טוב בכל מצב. בסדר? לא שכל המצבים טובים להם, אלא הם מוצאים את הטוב בכל מצב. למצוא את הנקודה הטובה בכל מצב. זו השליחות שלנו, וכידוע שלא המתים יהללו כידוע. וככה מספרים חז"ל, שמה זה לא המתים יהללו כאן? מספרים חז"ל שלמעשה היה אדם עשיר שהתבונן מהחלון, והוא ראה אדם עני. אמר העשיר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, תודה רבה לך שאני לא עני. אותו אדם עני ראה אדם הומלס, ללא בית בכלל. הודה אני לקדוש ברוך הוא, תודה אלוקים שיש לי בית, לא מאמין, יש לי קורת גג, אלוקים, תודה. ההומלס ראה אמבולנס שעובר. אמר הומלס לקדוש ברוך הוא, תודה בורא עולם שאני בריא, תודה שאני בריא. אותו אדם שהובל באמבולנס, הוא שפז בית החולים והוא היה חולה. הוא אמר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, כי המיטה לידו לא נפח מישראל, הוא נפטר ופינו אותו. אז אמר תודה רבה בורא עולם שלפחות אני חי. יופי. היחידים בעולם שלא יכולים להודות, זה המתים. נכון, המתים לא יהללו כה. אז רק הם לא יכולים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שחי, וכולנו חיים פה ברוך השם, ועד 120, יכולים להודות. יופי. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ושכל זה יהיה באמונה. בעזרת השם. טוב, זה השם של באמונה. באמונה, נה.
זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר, כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה האמת נמצאת כאן? ועוד יגלו שרק משיח יעזור, הוא יבוא וידליק את האור, כן משיח כבר בוא, אני מאמין, באמונה. רצים מהר, רק לא לאחר, לאן הם יגיעו? על סף הרעיון, אין כאן היגיון, מה הם רוצים? כולם ממהרים, ומה הם משיגים? יבוא היום שהם יבינו, ועוד יגלו שרק משיח יעזור. הוא יבוא וידליק את האור, כן משיח כבר פה, אני מאמין באמונה.
אני מאמין באמונה.
באמונה באמונה שלמה
הגאולה הגאולה לטובה
בעזור השם שהגאולה תהיה קרובה יקיריי טוב זהו אנחנו פה ממשיכים יקיריי זהו זהו אוקיי אז אנחנו ממשיכים קצת בכמה דברים כאשר המרכז שלנו עכשיו, האמת אני קצת לכם הודעות. קצת הודעות, אז ככה, בעזרת השם, בלי נדר, אחרי חנוכה, אנחנו מתחילים סדנאות בצורה רציפה, בצורה עכשיו קבועה, מיד אחרי חנוכה, אז לחץ של סדנאות, ימי שני, שלישי ורביעי. כל יום זה משהו אחר. יש סדנאות מתחילים, יש סדנאות למתקדמים, יש סדנאות קצרות יותר, כרגע אני רק מזכיר את הסדנאות הארוכות יותר, של השלושה חודשים, ויש מתחילים ויש מתקדמים. פירוש של דבר, מתחילים זה מי שאף פעם לא היה בסדנאות שלנו, וכדאי מאוד שיכנסו לעניינים. שיכנסו לעניינים, אז יש סדנאות ארוכות, סדנת ה-FHT, מה שנקרא Fanger Healing Technique, שבה אנחנו מקבלים את היסודות. כיצד? קודם כל לעזור לעצמנו. לעזור לעצמנו בכל הדברים, כמעט האתגרים שבעולם, מכיוון שהמכנה המשותף לכל האתגרים, שבעצם אנחנו המפתח להכל. אם נדע איך להתמודד עם עצמנו, איך להשתמש בכלים שבורא עולם נתן לנו להתמודד, יהיה לנו הרבה יותר קל. החיים לא השתנו, אבל אנחנו יכולים להשתנות. ולצערנו, או לא לצערנו, ככה אלוקים בחר, שככל שהגיל יעבור, שהזמן יעבור, האתגרים יהיו מאתגרים יותר, לא מאתגרים פחות. אז ככל שאנחנו נצטייד יותר בכלים, מה שלא יהיה בעזרת השם נתמודד. רק צריך ללמוד את המערכת. צריך ללמוד איך האדם עובד, איך המחשבות שלו עובדות, להשתמש בכלים שאלוקים נתן לנו הן כמחשבה, כדמיון מודרך, כן שליטה על המחשבות. יש לנו עולם שלם בין שתי האוזניים האלה, מה שנקרא, שזה עולם ענק, 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 לפי דעתי יותר מהאוקיינוס או יותר מהחלל. כן, אני לא מגזים לפי דעתי. בתוך המוח של האדם ישנם עולמות, עולמות, עולמות שצריך להכיר אותם, וזה מעניין וזה חווייתי. וברגע שלומדים את הכללים, לומדים את הכלים, הרבה יותר קל להתמודד. זה נכון שחלק מהדברים אני מדבר גם בתוכניות, אני טיפוס שלא משאיר שום דבר לעצמי, מה שנקרא, אין לי עניין להשאיר את החומר אצלי. על בסדנות זה הרבה יותר אינטנסיבי, זה הרבה יותר מסודר, זה הרבה יותר עם תרגילים, עם שיעורי בית, עם עבודה יותר מסיבית, כדי להוציא אותנו בעצם, נקרא לזה מטפלים, מאמנים, תומכים, איך תגדירו את זה אתם, עם כלים קודם כל לעזור לעצמנו, ובשלב נוסף לעזור גם לאחרים. לעזור לאחרים, ולפי דעתי פה יש שליחות לכל אחד ואחד מאיתנו. כי אם אנחנו נוכל לעזור לבן אדם אחד אפילו בחיים, אז כל המציל נפש אחד מישראל כאילו הציל עולם לא. ורוב האנשים שמתמודדים לפי דעתי לא מגיעים בכלל למטפלים. כאילו להגיע למטפל זה הרבה כסף אולי, או שזה איפה ומי אני יודע ומי כן ומי לא, ולא מאמין להם ולא, לא איך אתה יודע, לא יודע. אם אתה יודע לטפל בעצמך, או שמישהו מהמשפחה אפילו, אתה חושב שכל אחד במשפחה, כמו הרעיון של איחוד הצלה, שלפי דעתי זה רעיון אדיר וגאוני, תארו לכם שבכל בית יש מתנדב הצול, למה שנקרא, שיודע לפחות את הדברים הבסיסיים, החשובים, הוא שם. א', זה מרגיע יותר, ב', זה גם עוזר עם חס שלא צריך. אז איחוד הצלה, יהיה רצות שלא נשתמש בהם אף פעם. לטובה, אני אומר, שלא נצטרך אותה, מה שנקרא. אבל כי בעיות פיזיות, בזור השם לא חייבים לעבור את זה. אתגרים רגשיים, אנחנו 100% נעבור את זה. אין אחד שאין לו ניסיונות. אין אחד שאין לו קשיים. אין אחד בעולם שאין לו אתגרים. אז איך אני יכול לעזור לעצמי, לילדים שלי, לבעלי, לאשתך, לשכן, לבחור בישיבה אצלך, לא משנה מה. אנשים שאין להם מודעות, אנשים שלא מבינים כיצד המערכת עובדת, לפי דעתי, לא רוצה להגיד שאסור לנו לעסוק בחינוך, כי זה אחריות. אבל אני חושב שאנחנו נהיה הרבה יותר שליחים טובים אם נדע ונקבל כלים. ולכן, אחרי כל ההקדמה הזאת, מי שרוצה פרטים על הסדנאות. כרגע שני סוגים של סדנאות. מתחילים ומתקדמים. שבוע הבא אני אדבר אתכם גם על הסדנאות היומיות. אנחנו מתחילים עם סדנה יומית כזאת, קצרות כאלה, מהבוקר או מאחר הצהריים. זה הכל יהיה במקום אחד. בפתח תקווה, זה מקום שאנחנו יקראו לו אפילו המקום של פאנגר. מקום ששם נעשה את כל הסדנאות בלי נדר. מאחורי קניון אופר בפתח תקווה, בעזרת השם שהכל יהיה בסדר וככה זה יהיה, נחתום חוזה ונהיה מאחורי הסאגה הזאת, מה שנקרא. אז אם אתם רוצים פרטים על הסדנאות שמיד אחרי חנוכה מתחילים, אנא שריינו מקום, כי אין לנו הרבה מקום, אני אומר את האמת, זה יותר כזה אינטימי וקטן. אז כך, טלפון אחד לכל הפרטים, 053-436-1311. אני חוזר, מי שרוצה פרטים על הסדנאות, ובמידה ואתם נותנים לך את הפרטים, ומשהו מהפרטים לא מתאים לכם, קרי, היום הזה תפוס לכם, השעות האלה לא נוחות לכם, אז תגידו מה כן נוח לכם, תשאירו פרטים, ונוכל לחזור לכם במידה, ואנחנו נפתח סדנאות נוספות בזמנים אחרים. כי אנחנו פה בשבילכם, מה שנקרא, אנחנו נתאים את עצמנו עם כמה שאפשר, לטובת הציבור והקהל, כדי שבאמת נוכל לגעת בכמה שיותר אנשים, ולהכשיר כמה שיותר אנשים, ולעשות עולם באמת טוב יותר, כי כל אחד מאיתנו יכול להפוך להיות שגריר, להיטיב עם העולם. רק צריך ללמוד איך עושים את זה, זה הכל. טוב, אז הטלפון אני חוזר, 053-436-1311. בסדר? 053-436-1311. אפשר לשלוח גם הודעה וגם טלפון רגיל, ואם לא יענו לכם היום, יענו לכם מחר, ובעזרת השם אנחנו נתקדם יחדיו, כדי לעשות את הדבר הנכון, ולעשות את העולם של הקדוש ברוך הוא באמת טוב יותר. כי בורו למוצא שנים מאושרים, אז למה שלא נהיה מאושרים? מה הבעיה? ובאמת אין בעיה. זה היה תלוי בנו. אבל איך עושים את זה? זה נלמד. לענייננו, בוא נתמקד קצת באהבה וחמלה. פירוש הדבר כך. היה אישה אחת שגר, שמעה דפיקה בדלת, פותח את הדלת, ועומדים ממולה שלושה אנשים זקנים, עם זקנקנים לבנים, אומרים לה, בעלך בבית? היא אומרת, כן. הם אומרים לה, אוקיי, תגידי לבעלך שאנחנו רוצים להיכנס, אבל רק אחד מאיתנו יכול להיכנס. והוא יצטרך לבחור מי. היא אומרת, אז איך קוראים לכם שנגיד לבעלי? אומר לה הראשון, לי קוראים עושר עם עין. השני אומר, לי קוראים הצלחה עם היי. והשלישי אומר, אני אהבה עם א'. טוב, האישה נכנסת הביתה, אומרת לבעלה, תקשיב, שלושה זקנקנים שמה, רוצים להיכנס, רק אחד מהם, מה אתה אומרת, מי נכניס? אומר לה, מי הם בכלל? אומרת האישה, אחד זה עושר עם עין, השני הצלחה, והשלישי אהבה. מה אתה אומרת, מי להכניס? מה לפי דעתכם הבעל אמר? אני אגיד לכם, תביא את הכסף, תביא את עושר. אם עושר עם עין יש, תאמין לי, זה הצלחה הכי גדולה, ואני אוהב כסף, זה כסף, אז כאילו זה גם אהבה, גם הצלחה. טוב, האישה אמרה לו, סליחה שאני אומרת לך את זה בפנים, כזה גשמי וירוד אתה, סליחה שאני אומרת לך את זה בפנים, אני לא ממש לא חושבת שאושר זה חשוב ביותר. לפי דעתי הצלחה, הצלחה זה משהו הרבה יותר משמעותי, זה משהו פנימי, זה משהו עם סיפוק. חמוד, אני חושב שצריך להכניס פה את הצלחה. ואז הבת הקטנה שמעה את זה, ואמרה להם, ימחלו לי הוריי היקרים, אך אני חושבת שכדאי להזמין את אהבה. כי אם יש אהבה, יש הכל. ההורים הסתכלו ככה בעיניים מזוגגות כלפי הילדה, והסתכלו אחד על השני, ובתכלס הם אמרו, היא צודקת. בוא נזמין את אהבה. האישה יוצאת החוצה, אומרת, טוב, מי זה אהבה פה? כנס. אז אהבה נכנס. ואיך שאהבה נכנס, שני האחרים נכנסו איתו. אז היא אומרת, מה אתה אמרתם שרק אחד נכנס? אז אמר לה הרגש של האהבה, איפה שאני נמצא, הכל נמצא. יפה מאוד. נכון? שיש אהבה, בעזרת השם, יש הכל. אז אהבה אפשר לבנות, נכון, אפשר לבנות את זה. ואם אתם רוצים קצת, נקרא לזה עידוד, אז המדרש בילקוט שמעוני אומר, וישמע ראובן ויצילהו מידם. נכון? ראובן הציל את יעקב, את יוסף. איך הוא הציל בדיוק? הוא זרק אותו לבור. נו, זה נקרא הצלה. זה נקרא הצלה! הבור ריק אין בו מים, אלא היו בנחשים ועקרבים. אני לא מבין איזה הצלה יש פה בכלל. לזרוק בן אדם לבור עם נחשים ועקרבים, זה לא הצלה. אבל יש, רוצים להגיד, יקיריי, איפה הייתה הצלה? תקשיבו טוב, כי בכל בעומק זה עובד ככה, שבמידה והוא לא היה נזרק לבור, אז יוסף הרגיש, אני יכול לרכך את האחים. אני אדבר אל ליבם, אולי אני קצת אתחנף, קצת אחמיא להם, והם יוותרו לי. או שלא, אני אלחם איתם. אז אולי כל עוד הוא תלה את תקוותו באיזושהי השתדלות מבחינתו, אנחנו יודעים שיוסף, העבודה שלו, היא עבודת הביטחון. הרי בכלא שם שהוא יהיה במצרים, והוא יגיד שתי מילים, אם זה חרטני, זכרטני, מקבל עוד שתי שנים בכלא. זאת אומרת, העבודה העיקרית של יוסף זה ביטחון בהשם. אמר ראובן, אני זרוק אותו לבור, ובבור יהיו נחשים ועקרבים, פירוש דבר, אין אדם עלי אדמות שיכול לעזור לו, וגם הוא עצמו שום השתדלות לא תועיל, וברגע שהוא ירגיש מצב כזה שאין אף אחד בעולם שיכול לעזור לי, אז הוא יתלה את כל תקוותו בקדוש ברוך הוא והוא ינצל. ובפועל כך היה באמת. זאת אומרת, לפעמים, כל עוד אנחנו חושבים, יש לנו תוכניות מגירה. בעזרת השם, אם לא יקרה ככה, אני אעשה ככה. אם אני אשיג הלוואה מההוא, יסדר מההוא. ולפעמים אנחנו צריכים פשוט לשא עיניים כלפי שמיים ולהגיד, בורא עולם רק אתה. תקשיב, אין לי לאן ללכת, אין לי ממי לבקש, אין לי במי לתלות תקוות. רק אתה, בורא עולם, בבקשה, בבקשה, תעזור לי, אני חייבת אותך, אני חייב אותך, בורא עולם, אני לא יכול צעד אחד בלעדיך. כי לפעמים חוטפים סתירות. אני אומר לך, אני היום מסרתי הרצאה באיזשהו... איזושהי חברה מסוימת. כן, חברה מסוימת. סיפר לי אחד האנשים שם, שהילד שלו שנמצא בתלמוד תורה, בכיתה... לא אגיד איזה, שלא משנה, שלא היה זהו, מה היה... הרב זרק לו שם, על הילד, אתה אפס אפסים. אני לא... אני, והוא שואל אותי, אז מה, איך כדאי להגיב? אתם שומעים את זה? רב בישראל, מה שנקרא, לא אכפת לי אם זה בחול, אבל להגיד לילד קטן, מה זה? זה לא ילד, גם ילד גדול בן 50 מצדי, ואני קורא לזה ילד נגיד, להגיד למישהו את האפס אפסים? מה זה הדבר? מי? א', ידעתי, או שעכשיו, אתה יודע, בממשלה שלנו, אם מישהו אומר משהו לא לעניין, אז הוא צריך להתפטר. עם דיבורים כאלה, הוא צריך להתפטר. לפי ידעתי, רבש שאמר לי ילד, לא אכפת לי איזה ילד, אתה אפס אפסים? צריך את הבית אבל מהר. או שזה תשובה, ויבקש מיליון פעם סליחה מהילד הזה, ויתחיל לרומם אותו ולהדיר אותו ולחזק אותו ולהתפלל עליו. אם לא, לא יודע איך להגדיר את זה, לא יודע איך, אין לי מילים, לא יודע מה, זה רוצח. לכן זה העבודה שלנו, לא לתקן את העולם, כי זה לא יעזור כל כך, אבל כן להיות מחושלים ומחוסנים, איך מתמודדים דברים כאלה. ומבחינתנו, יוסף הצדיק, זה יהיה המורה שלנו. שלמרות שזורקים אותו לבור, ולמרות שמוכרים אותו לעבד, הוא ממשיך הלאה. וזו העבודה שלנו. כי סיפר פעם איזה אבא אחד שהוא נסע עם הבן שלו. והבן נהג ברכב, והם הגיעו לסופה מאוד מאוד קשה, עם ערפל, עב כ... לא יודע מה, כמה. כפרה. לא יודע, עב כמה. הילד לא יודע מה לעשות, הוא שאל את האבא, אבא, איך נסתדר? תראה איזה ערפל, לא רואים כלום, מה עושים? מה עושים? אמרנו לו, אבא, לא מאבדים אשתונות. מדליקים 4 אורות מעבבים, ונוסעים לאט, לאט. וכך היה. והם עושים לאט, לאט, והם עוברים עוד כמה מטרים, ועוד כמה מטרים, עד שבסופו של דבר... הם היו מאחורי הערפל, ועכשיו אמר אבא, בוא נעצור בצד, נסתכל איך כל האחרים נתקעו בערפל הזה, ולא התקדמו, ואנחנו המשכנו להתקדם. עוד גיא מגיעים לאיזה משהו קשה, ומתסכל, ומבלבל, להמשיך הלאה. לא להתרגש משום דבר. וכמו שיוסף נזרק לבור, ובבור לא היה לו שום ברירה, לתלות תקוותו בבורא יתברך, זה העבודה שלנו, לדעת שאבא הוא כל יכול.
טה-רה-רה-רה-רה.
יפה, חיים ישראל, נכון. אבא, כל יכול. בואו, כל אחד נתן להתפלל לך של הקדוש ברוך הוא על משהו אחד שהוא חייב אותו. אבא, בבקשה!
בסוף היום אני רוצה לחזור הביתה, וכל הדרכים רק אליך, כל מה שסגור לי פתוח בידיך, אין לי בלעדיך. תראה אותי כבן נוהר, קורא לך מכל הלב, ענה שומרני מפחד מכם. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים לא מבין הכל, תמיד אתה עושה לי טוב. אלי, שמע קולי, המלך הגדול. תודה על עץ, על קרם ועל שיח, על גשמי ברכה, על בוקר חדש מחייך לי, החזרת רוחי ועם שחר אותך קידמתי, הנני הנני. תראה אותי כבן אוהב, קורא לך מכל הלב, ענה שומרני מפחד מכם. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים לא מבין הכל, תמיד אתה עושה לי טוב. אלי, שמע קולי, המלך גדול. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים לא מבין הכל,
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. שלום רק של הפקות וכל חי, מזמינים אתכם לקומזינג חנוכה בבנייני האומה עם שמילי אונגר, ובהשתתפות אומנים אורחים שלומי גרטנר, הרשי רוטנברג, פיני איינהורן וילד הפלא בנצי קלצקין, בליווי תזמורת המנגנים בניצוחו של מוישי רוט ומקלת מלכוס בניצוחו של פינחס ביכלר. מוצאי שבת, נר שביעי של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלת טיקט, או בטלפון 079-515-6565. מאירים את ירושלים 2. האגף לתרבות תורנית של עיריית ירושלים מזמינים אתכם למופע זאת חנוכה, בית בטבת, 6 בדצמבר 2021 למניינם, ברחוב אמנואל מורנו 22 פסגת זה, במעמד ראש העיר ירושלים משה לאון, ובהשתתפות זנביל ויינברגר, שמואל גרנמן, משה פלד, מוטי וייס
ובליווי בני לאופר ותזבוטו. מנחה, מנחם טוקר. במהלך האירוע יערך גמר חיתון ירושלים ויוענקו פרסים לזוכים. האירוע למתנדבי חסד וניתן להירשם בוואטסאפ ב-0527-80-90-10. 0527-80-90-10. הכניסה חופשית ברישום מראש ובהבאת תו ירוק ותעודת זהות. שידור חי בשעה 8 בערב. וכל חי, אתר כל חי וטוקר FM.
שלום, כאן אבי ממרן. מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי יוצא לדרך, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לשישה ימים, חוויה של פעם בחיים. שבת שירה מרוממת ברשדיה, וילולת רבי יצחק אבוחצירה בתולל. נלך בעקבות גדולי משפחת אבוחצירה ואל תוך בתיהם בערפוד וריסני. נבקר בוורזזת לנופי הרי האטלס ומסע הגמלים במדבר סהרה. נתפלל על קבריהם של צדיקי הגדיר וסווירה, ומשם אל מקום צמיחת התורה במרקש, בתי המדרש, המלח והשווקים. מסע חמישה כוכבים של משפחות בני התורה למרוקו, עם הכשרות המעודרת של OU מהדרין, בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח. חייגו עכשיו 02-642-8888, קזבלנקה טורליינס, 02-642-8888, מספר המקומות מוגבל.
הסופגניה יצאה מושלמת? ברור שזה נאמן. נס חנוכה באתר ובסניפי רשת כלי הבית נאמן. 8 ימים של מבצעים מתחלפים ושווים במיוחד. ברור שזה נאמן.
ג'ל הכביסה סאנו מקסימה זכה במקום הראשון במבחן הסרת כתמים מבין המתחרים שנבדקו. סאנו מקסימה, ג'ל כביסה מרוכז לניקיון יסודי וביסום עוצמתי. מתאים לכל סוגי הכביסה. סאנו מקסימה ג'ל כביסה, במקום הראשון במבחן הסרת הכתמים. מה הבעיה? קחו סאנו.
שלום, זה שוב אני, דדי, החתול הכתום מהפח הכתום. בכל יום שואלים אותי, דדי, גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום? אז אני אומר להם, לחלוטין. קוטג', שמפו, בעדיפות ללבנדר, מרקח, שמפו עם מרקח, חוכובה, חומוס, חינה, מטבוחה, חצילים בטעם כבד, כבד בטעם חצילים, שאחת לבד, בלעדיי.
גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום. תמיר.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו.
לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
שמונה שנות אחריות מלאה למוצרי בקוש במבצע. מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה ותנורי בילדין, בתוספת 199 שקלים בלבד. בקו, כמה טעימים, ככה בריאים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
התחלת לחשוב לוסטיג? בואי לגלות את האור שבך ביום פתוח חווייתי בחנוכה, בהשתתפות גרפולוגית, יועצות לימודים ותעסוקה, כולל הקרנת הסרט רסיסים. לפרטים והרשמה, כוכבית 3118. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118.
שלום וג של הפקות וכל חי מזמינים אתכם למופע המרכזי של חנוכה בבנייני האומה. נפתלי קמפה משיק את האלבום החדש כמלאך ומערך את ישי ריבו בליווי תזמורתו המורחבת של יהודה גלילי. יום ראשון, נר שמיני של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיק צ'ק וגלה טיקט, 20% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום ראשון, כף ד' בחסלב בשעה 10 בלילה ובהקשת קוד הקופון 000020.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, איזה יופי שאתם עדיין איתנו, כל הכבוד שלא נרדמתם לנו פה בפנים. טוב, אנחנו ממשיכים לגבי כמה דברים. קודם כל, אז כך, היה בחור אחד שהוא היה סטודנט לרפואה. מבחן אחרון, היה מבחן בעל פה. תקשיבו טוב, יושבים 3 רופאים ממולו, ושואלים אותו, מה אתה עושה במצב כזה וכזה? זה המבחן, מבחן ככה בעל פה, אפשר להעתיק, אפשר להתכונן מראש, זה אמור להיות מבחן בשלוף, לראות את היכולת שלו, אם עכשיו הוא בקופת חולים, או שעכשיו הוא בסטאז' רפואי, ועכשיו הוא נתקל בבעיה, בוא נראה מה הוא עושה. יושבים ממולו 3 הרופאים, ואומרים לו, עכשיו הקייס הוא כזה. מחלה כזו וכזאת, הבן אדם בגיל כזה וכזה, מצבו כך וכך, מה אתה עושה, איזה תרופה אתה נותן לו? חושב הבחור ואומר, התרופה היא כך וכך, המינון כזה וכזה. אומרים לו, אוקיי, תודה, להתראות, אתה יכול לצאת. הוא יוצא החוצה, פתאום הוא חושב, רגע, וואי, טעיתי ובגדול, אני לא מאמין. אוי ובוי ובוי, הוא חוזר חזרה, אומר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, סליחה, זה אמנם התרופה הזאת, אבל המינון הוא לא היה נכון לגמרי, זה מינון הרבה יותר גבוה, אני רוצה לשנות. אומרים לו, תדע לך, אם זה היה במצב האמיתי, אז החולה הזה כבר לא היה בין החיים. ולא היה לך למי לחזור לתקן את המינון. לפעמים אי אפשר לתקן מה שנקרא. אבל זה לא כך בחיים. זאת אומרת, כי בדברים רוחניים, אז בעזרת השם אפשר לעשות תשובה, ותמיד. ובדברים האחרים, אז אנחנו נלמד מטעויות שלנו, ונתקדם קדימה. כי היצר רוצה להשפיל אותנו, וכך אני עכשיו עובר חזרה ליוסף הצדיק, ויוסף הצדיק אחרי שהוא נמכר לעבד, והוא נמצא בבית פוטיפר, וכולם מכירים את הסיפורים האלה, אז לא צריך להרחיב יותר מדי, ואשת פוטיפר מנסה אותו יום, 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 יום. ותתפסהו בבגדו. למור שכבה אמי ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה. שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, גם האורחוס מוישה וגם אדמור מסלונים בבירקרס אברום. הם כותבים כך, שימו לב טוב, מה זה ותתפסהו בבגדו? מי תופס פה את מי? אז אומרים ככה, יצר תופס את האדם ומפיל לו למראה שחורה. הנה, תבינו את הדרך של יצר הרע. כדי להפיל אתכם, הדרך הכי טובה זה פשוט להזריק לכם דיכאון. למה? כי הדיכאון יוביל אתכם חס ושלום, מי שישאר באותו דבר, למקומות הכי נמוכים והכי לא נכונים והכי שגועים בחייכם. והיצר הרע פשוט יושב מהצד, מקחקח את ידיו אחד בשנייה וכאילו... יפה. והוא רואה אתכם מתבוססים, לא בדמכם חס ושלום, אלא בעצבותכם, בייאוש, בחלישות הדעת. הנה עוד אחד הורדתי מהתמונה, הנה הוא יכנס לייאוש, ואז הוא יעשה שטויות, ויפה, נהדר, זכיתי. אז לכן הוא אומר ככה, יצר רע תופס את האדם ומפילו למראה שחורה. אבל איך הוא עושה את זה? בוא, תסביר לי איך הוא מצליח להזריק לנו את הדבר הזה. אז אני אגיד לך, הפתח שאתה בעצם נותן לו, זה בבגדו. הרי כתוב בפסוק, ותתפסהו בבגדו, נכון? למה לא תתפסהו באוזנו? תפסת באוזן, תפסה אותו באוזן, או בשערו, או ב... לא יודע מה. ותתפסהו בבגדו, בבגדו פירוש הדבר, בכל הבגידות שלך. פירוש דבר אומר כך, היינו שמזכיר לו בכל עת שבא לעבוד את השם, את כל הבגידות שבגד בשם יתברך. הבנתם? ובעת בואו לתורה ולתפילה, אז הוא מזכיר לו את מעשיו הרעים ומה יועיל עוד עבודתו. זה היה אתה גמור. מה זה יעזור לך? מה אתה משחק לי אותה פה, כאילו אתה עכשיו יושב לומד, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש עם פרצוף כמו שלך, מה עשית אתמול בלילה? לא רוצה לספר. לא רוצה להרוס לך את הכל, אבל חביב, מה אתה לא מתבייש בכלל? עדיף צ'ר בבית, סגור את הבסטה. זה מה שיצר המנסה. הוא מזכיר לך את הבגידות שלך, למור שכבה עימי, מה הכוונה? אני מצטט, הידבק עימי בחיי תענוג ותאוות החומר, כי לא יועיל לך עוד עבודתך. כאילו זה, אתה עבוד, עבוד, עדיף שטיפול. תשאר רווק, תשאר גלמוד, תשאר, לא יודע מה, עזוב וגזוב, ועוד כל מיני מילים שאין לו אפילו יודע מה המשמעות שלהם, אבל הרעיון העיקרי, תתייאש, זה מה שיצר רע אומר לך, אבל זה ההוא אומר לך. זה לא הדבר האמיתי, ואם זה הוא אומר לך, הוא לא באמת רוצה לטובתך, הוא לא החבר הטוב שלך, תאמין לי שלא. אז מה עושים כבוד עליו, מה עושים? ויעזוב בגדו אצלה. מה שצריך לעשות זה, רוצה לו מה אומר כל הבגידות, שהיה עד הנה עוזב אותם, ואומר מה שעבר, עין. ומעטה. אני מקבל על עצמי מחדש עול מלכות שמיים לעבוד בתורה ועבודה. מתחילים מההתחלה, אין מה לעשות, שים הכל מאחורה, תתנער, מעפר קומי, התנערי, וינוס ויצא החוצה, בורח מאיתו ומפיתויו מהמראה השחורה שלו. זוהי העבודה שלנו יקיריי, פשוט עוזבים את עצר הרע, להתראות, אין לי שיג ושיח איתך, תעזוב אותי, תפסיק להכניס לי שטויות לראש, אל תערוס לי את החיים, מספיק רסת לי עד עכשיו, אני רוצה לחזור למיטבי, אני רוצה לדעת שהקדוש ברוך הוא מעריך אותי. וזה העבודה שלנו. לא לתת ליצר הרע אפילו קצת, קצת, הוא ירצה יותר מזה. משל, למה הדבר דומה? היום היה בדואי עם גמל. היום נסעתי להרצאה לכיוון הדרום, עברתי דרך בדואים וראיתי גמל. אוקיי, אז הגמל הלך עם אדונו. והגיע הלילה והאדון פורס לו אוהל, מקים לו אוהל קטן והולך ולן את שנתו. בלילה קר מאוד במדבר. ובשלב מסוים, הגמל מכניס את ראשו לתוך האוהל, ואומר לבדואי, אכפת לך שאני אכניס את הראש, קח לי נורא בחוץ, האוזנה שלי קופאות. טוב, הבדואי לא נעים לו, סך הכל גמל נחמד, איתו הרבה שנים, בסדר, תשאיר את הראש בפנים. טוב, לא עוברות 5 דקות. והגמל אומר לבדואי, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל מאוד קר לי בזנב. או, לא, בוא נתחיל אחרת. קר לי קודם ברגליים הקדמיות. קר לי ברגליים הקדמיות. מה זה תכנית הרגליים הקדמיות? אחרי שהוא מכניס את הראש ואת הרגליים הקדמיות, הוא אומר לבדואי, האמת שקרה לי מאוד בזנב, מה שפנגר אמר מקודם, עכשיו זה מאוד קרה לי בזנב. אכפת לך אני אכניס קצת לזנב? פנימה קצת, לא, את כל הזנב החלק האחורי שלי. אז מה, אין מקום באוהל. תן לי קצת, תהיה קר לי, נו. טוב, אז הבן אדם, הבדואי קצת זז הצידה, נו, תכנס, תכנס. אחרי שהגמל נכנס פנימה, עם כל הגוף כבר, אז הוא אמר לבדואי, אולי תצא החוצה, אני לא יכול להתהפך, אני לא יכול ככה, זה צפוף לי מדי. תבין? הוא הכניס אותו, והוא משתדל לו על עניינים. אני מכנני אתמול, הלכתי לנחם את הרב יוסי וליס היקר. הרבנית יפה, לאה שלום, וכשאני מגיע לניחום אבלים, אני בדרך כלל אוהב לשמוע סיפורים, אני אגיד את האמת. אז שמעתי שם מת על אישה גדולה, אישה עם רגישויות מיוחדות. אישה ש... רק להמחיש לנו, כן? כאילו, אתה יודע, שם את עצמה בצד. הייתה מערכת אנשים. ואתה יודע, יש אנשים ש... כביכול, סליחה לביטוי, אבל אין להם טקט. כאילו, כשחילקו את הטקט בעולם, הם לא היו בתור. והם מתנחלים לך באיזשהו מקום, כאילו באים אליך הביתה ושוכחים ש... אתה יודע... יש גם דלת, שמשם נכנסת, אפשר גם לצאת. אז לפעמים הם מתנחלים, שעות, לא שעות אפילו. אז רב אליס שהיה חוזר הביתה, הוא אומר להם, הוא אומר להם, אתה יודע, הוא רוצה שיפנו מה שנקרא. אז הוא אומר לרבנית, כאילו אולי תעזרי להם. אבל היא בשום פנים ואופן לא רצתה להוציא אותם מהבית. אז הוא אמר, אבל לפחות תראה, משאירים פה בלגן, אז אנחנו רוצים לנקות, אז תתחיל לנקות כבר עכשיו שהם פה, ואז הוא אמר, לא, אם אני אתחיל לנקות, אז הם ירגישו שאני רוצה שהם יעזבו. אז היא לא נקטה, עד שאחרון אנשים לא ילך, שחד שלא ירגישו שאני רוצה שהם ילכו. היא לא הייתה קונה את עוגיות בחוץ, הייתה הופעה אותם בבית, כדי שירגישו יותר הרגשה ביתית. מה, מי חושב איזה הרגשה? אני צריך לתת הרגשה. מספיק שנותן להם כיבוד, זה גם יפה מאוד. כל מיני אנשים, זה אז בעלייה הרוסית שעלו לארץ, או בכלל כל מיני אנשים שהתחזקו ועברו בבית שלהם שם בשיעורים. רגישות. היא אמרה לו, תלך לבד לסמינרים. כי אם אני בא איתך לסמינרים, אז אנשים הרי רוצים לדבר איתך, ואם אתה, אם אני אבוא איתך, אז אתה תגיד לו, סליחה, אני צריך ללכת לחדר, לאשתי, אתה מחכה לו, ואתה מבין... אז לא הולך הזמן לאנשים אחרים, אז עדיף שאני לא אבוא לסמינר, וככה יהיה יותר פנוי לדבר עם אנשים. מישהו אחר שהגיע לנחם סיפר משהו שהרב אליס בעצמו לא ידע. אחד האנשים שהגיע לנחם סיפר שיום אחד הגיע לאחד הסמינרים, והוא ראה אותה שהיא מחכה מחוץ לחדר אוכל. אז אותו פעיל אמר לה, הרבנית, כאילו, תיכנסי פנים לחדר אוכל, תחכי לבעלך, לרב אליס, כאילו, בפנים. אז היא אמרה, לא, 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 לא. אם אני אחכה לו בפנים, אז אולי הוא ירגיש שאני מחכה, אני מחכה לו, אבל לאוכל. כאילו, נו, איפה אתה? אני רוצה לאכול פה. אם אני חכה לו בחוץ, מחוץ לחדר אוכל, אז הוא יודע שאני מחכה לו. הבנתם מה זה? מי חושב? מה אני, איפה אני מחכה? מה אני מחכה? שאלתי את הבנות, מה אמא בשבילכם? אמרו לי, אלה שתי מידות שאנחנו לא נשכח אף פעם. אחת, אין דבר כזה כעס. כעס, אם יגידו לי, זה אצל אמא לא היה מידה, זה היה מחלה. היא אומרת, אני לא רוצה להיות חולה, לא רוצה להיות חולה. גם כשהיא חלתה במחלה, היא לא הראתה שום דבר, לא התלוננה, לא... ראינו רק את זה במימיקות של הפנים, כאילו שהיא סבלה, אבל היא לא רצתה לשתף, לא, לא משהו, לא, הכל בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. הדבר השני היה לה הכרת הטוב אדירה לאנשים. כל מי שאי פעם עזר, עשה משהו, לא שכחה, הייתה מביאה מתנות לפני החגים, הקלות שלה אמרו לי, חייבתם, מפרגנת לנו, תקנו, מגיע לכם. איי, מה נגיד לכם? חבל על דאבדין, מה שנקרא. מכירים את זה? זהו. אז אם אנחנו רוצים להשתפר, תארו לכם עכשיו, אני אפרופו שידוכים, מה שנקרא, תארו לכם, אני עכשיו מציב מצלמות בישיבה. אה? הרי המדרש אומר, וישמע ראובן ויצילהו מידם, אילו ראובן היה יודע שהקדוש ברוך הוא כותב אחריו, וישמע ראובן ויצילהו מידיו, מכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו. אם ראובן היה יודע שעכשיו הולכים לכתוב עליו, ראובן, וישמע ראובן ויצילהו מידם, אז הוא היה לכתפיים שלו לוקח את יוסף. אז כמובן שזה לא דומה לעולם שלנו, כן? כי ראובן לא צריך את המוטיבציה הזאת, אלא שרוצים לומר שהכוונה היא שראובן לא ידע שמהמעשים שלו נעשית תורה. הוא לא ידע שמשהו עכשיו עובר אצלו בלב, או מה הוא עושה בפועל, יכתבו על זה יום אחד? יכתבו על זה בספר הספרים, שזה הספר הנמכר ביותר בעולם? כל העולם ידע מה בדיוק עשיתי ואיך וכמה? אם הוא היה יודע שמהדברים שאני נעשה תורה, אז יכול להיות שהוא היה עושה אחרת. אבל אנחנו כן יודעים, אני אומר את זה לעצמי, הרי... עין רואה ואוזן שומעת בכל מעשיך בספר נכתבים. יופי. אז תדע שכל מעשה שאתה עושה נכתב בספר? אבל בואו ננסה לדמיין, אני דיברתי עם הבוחרים בישיבה השבוע, אני משגיח בישיבה שבא לתשובה בקראת ספר, בנזר ישראל, אז היה לנו שיחה, אז אמרתי להם, תארו לכם עכשיו, מארגון השדכניות הארץ ישראלי, השדכניות החליטו מסיבה כזו אחרת, שהן רוצות עכשיו לראות כיצד הבחורים אכן מתנהגים, והחליטו להציב מצלמות. ויש מצלמות בבית מדרש, ויש מצלמות בחדר אוכל, ומצלמות בפינת קפה, אולי אפילו בחדרים. איך הבחורים היו מתנהגים במידה והיו מצלמות? לא של עכשיו, תבין שכל העולם, רק השדכניות, רק השדכניות, בלי להפחיד, רק השדכניות רואות עכשיו. אני אומר לכם, היה חיזוק מלחם, איזה חיזוק זה היה. הבחורים מגיעים לבית מדרש, אין דיבורים בטלים. תעני דיבור, אחי. איזה תפילות. כל אחד שעתיים. נעילה. כלום לעומת התפילות של היום יום עכשיו נהפכו. האנשים לא בזבזים זמן, לא חדר אוכל, אוכל במסורה, כמו אבא בצלי, אני אומר לך. אם זה היה ככה, אז אני אומר את זה לעצמי, מה, אין לי עירת שמיים, מה יהיה איתך פנגר? כאילו, איך זה יכול להיות? מה, בגלל מצלמה ששדכנית, כאילו? ומה עם זה שבורא עולם ראה אותנו, ומה, מה, מה עם כל הדברים האלה? נכון, אבל האמת, קצת קשה. טוב, אז זה העבודה שלנו, כן להתחזק. כן להבין שאנחנו צריכים לתפוס את עצמנו ומהר. אבל הדרך היא בדרך של חיוב, נקרא לזה ככה. לא בדרך של שלילה, לא בעצבים עכשיו, לא להרגיש שאין לנו תקנה, להפך, יש לנו תקנה, ותתחיל עם משהו קטן. למה אני מחמד את זה? כי בתוכנית של השראה היומית השבוע, היה לנו כל מיני אנשים מאוד מיוחדים. היה הרב עובדיה מרדכי, נכון, הרב עובדיה חמוד, יושב ראש של עמותה של מכינה, חנוך לנער. גם כן בחור היפר-אקטיבי ברמות אחרות, לא יודע מה זה ללמוד, לא יודע שום דבר. תבין, נזרק מישיבה כזו לישיבה אחרת, עד שהוא מחליט בגיל 20, לא תגיד גיל צעיר, יחסית, אתה יודע, שהוא רוצה שיהיה לו קשר ללימוד תורה. אבל אתה לא מסוגל לשבת, ואתה היפר-אקטיבי, ואתה בלגניסט. אז הוא החליט שהוא לומד 5 דקות בלבד. 5 דקות הוא התחיל עם בן איש חי. 5 דקות הבן איש חי. ומהחמש דקות הזו, אלו, הוא כבר עבר לדף היומי, בתחילה זה המשניות, אחרי זה דף היומי, וסיים את השס, ואחרי זה סיים את השס עוד פעם, וגם הלך כדי לעזור יותר לנוער, הוא הלך ללימודי אקדמיה, אוניברסיטת חיפה, פסיכולוגיה, וקיצור, אחרי זה הוא עזב את זה. עבורנו לדעת דבר אחד, אתה רוצה תירוצים, אתה יכול לקבל תירוצים עד מחר. הרעיון העיקרי בזה, בוא נגדיר את זה, נגדיר את זה שאל תשאל מה המינימום שאתה חייב לעשות. תשאל מה המקסימום שאתה מסוגל לעשות. שמעתם? לא מה המינימום שאתה חייב, מה המקסימום שאתה מסוגל. היה לנו בחור שם שניאור ליפסקר השבוע גם כן. בחור צעיר, בן 20, צעיר. צעיר דיוקנים. ואני אומר לכם, זה לא שיש לו כישרון על, הוא פשוט פיתח את הכישרון הזה. צייר וצייר וצייר, וירדו עליו וצחקו עליו, והוא פנה לכל העולם ואח שלו לדחוף את עצמו, ואף אחד לא רצה אותו, עד שבסופו של דבר, פתאום מישהו התלהב, ופתאום מישהו מעביר הלאה, ופתאום אנשים, עכשיו יש לו אופלו מתפרנס מזה, מוכר דיוקנים של, אתה יודע, מישהו רוצה תמונה להעביר דיוקן, זה הרעיון. העיקר לא להתייאש, כמה שיורידו אותו, ואף אחד לא רצה אותו, לא משנה מה, עוד פעם ועוד פעם, ודוחה ודוחה, ובסופו של דבר, הוא מצליח. באמת, אני אומר לכם, בחור צעיר, כל הכבוד. אז לכן אני אומר לכם, הקרדיט היחיד שאותו אחד אמר לי, הקרדיט היחיד שאני יכול להגיד לעצמי, זה שאני ממשיך במקום שכולם מתייאשים. אבל מה עם בנצי גופשטיין? הוא גם אצלנו בתוכנית. זה אני אספר לכם אחרי מאיר גרין. אופה! אחרי השיר הזה קצת להתעורר, חבר'ה. 1:22 כרגע. נמשיך אחרי זה בזר שם.
בין הרצון לאומנות לבין חובת ההישרדות מחפש מקום שפיות לנוח בקלות בין הכבוד והגאות ליופי בשפלות מביץ אבי וכבר מבין את אופי המהות ובינתיים מנסה להבין כי האיזון שלך מתחיל מבפנים שלי תמיד קניתי מלווה בדרך אני לא לבד מרגיש מיוחד כמו בן של מלך חיי המשפחה לחיים בלי מטרה מגלה עולם עם אנושות ועם חמלה בין העושר בלי ברכה לפשטות עם נשמה מוצא שתיקה של בושה אל מול שמחה ובינתיים מנסה להבין כי האיזון שלך מתחיל מבפנים אבא שלי תמיד קניתי מלווה בדרך אני לא לבד מרגיש מיוחד
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר
מבריקים, חדים, יודעים להיחלץ באלגנטיות מכל מצב? בואו לגלות אם יש לכם את זץ. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו במשחק חנוכה ותוכלו לזכות בשובר מתנה ברשת ספרי אור החיים. מתנת ספרייט עם הזץ הלימוני. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל יום בארבע כאן בכל חי.
מאירים את ירושלים 2. האגף לתרבות תורנית של עיריית ירושלים מזמינים אתכם למופע זאת חנוכה. ב' בטבת, 6 בדצמבר 2021 למניינם. ברחוב אמנואל מורנו 22 פסגת זה. במעמד ראש העיר ירושלים משה לאון ובהשתתפות זנביל ויינברגר. שמואל גרנמן. משה פלד. מוטי וייס. ובליווי בני לאופר ותזבוטו מנחה מנחם טוקר במהלך האירוע יערך גמר חידון ירושלים ויוענקו פרסים לזוכים האירוע למתנדבי חסד וניתן להירשם בוואטסאפ ב-0527-80-90-10 0527-80-90-10 הכניסה חופשית ברישום מראש ובהבאת תו ירוק ותעודת זהות שידור חי בשעה 8 בערב וכל חי, אתר כל חי וטוקר FM
הגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית ועכשיו מבצע חנוכה, 8% הנחה וגם 1 פלוס 1 כן, גם 8% הנחה וגם 1 פלוס 1 אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
רגע, לפני חנוכה, לא תאמינו לנס הענק הזה. המג'יקס בלילה מיוחד לציבור החרדי שלא היה כמותו. הזמר הבינלאומי מורדכי שפירה, הישר מחול, בהופעה חד פעמית בפארק השעשועים המקורה הגדול במזרח התיכון. בכרטיס משולב, הכולל כניסה לפארק ושימוש חופשי בכל המתקנים. לילה אחד בלתי נשכח. מוצש פרשת וישב, כף ג' בחיסלב. מספר הכרטיסים מוגבל. עכשיו באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ותדע לך שבזכות אשר בנחל יצאתי וחסדי השם משתי מיליון שקל חובות, פשוט נס.
רציתי לשתף אתכם בנס שקרה לי, ברוך השם, זכינו לעשות אשר בנחל לאחר שאבי מורי קיבל את מחלת הסרטן, ולא עבר תקופה קצרה ואבא שלי החלים לגמרי, ולא נשאר לו שום דבר מהסרטן. ברוך השם, בזכות אשר בנחל.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש. כוכבית 5610. כוכבית 5610.
כמה טעימים, ככה בריאים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
התחלת לחשוב לוסטיג? בואי לגלות את האור שבך ביום פתוח חווייתי בחנוכה בהשתתפות גרפולוגית, יועצות לימודים ותעסוקה כולל הקרנת הסרט רסיסים לפרטים והרשמה כוכבית 3118 קמפוס לוסטיג לפרנס בכבוד בית של תורה כוכבית 3118
שלום, כאן אבי ממרן. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו למסע של פעם בחיים. מסע לשורשים, למעמקי הנשמה, לקברי הצדיקים ולנופים המריבים. מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי יוצא לדרך. 6 ימים, החל מי"ב שבט, להילולת רבי יצחק אבוחצירא. בלי פשרות על הארגון וההפקה והכשרות המהודרת של OU מהדרין, בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח. חייגו עכשיו, 02-642-8888. קזבלנקה טורליינס, החברה המתמחה בטיולי מהדרין למרוקו. 02-642-8888. מספר המקומות מוגבל.
שלום ורג של הפקות וכל חי מזמינים אתכם למופע המרכזי של חנוכה בבנייני האומה. נפתלי קמפה משיק את האלבום החדש כמלאך ומערך את אישה ריבו בליווי תזמורתו המורחבת של יהודה גלילי. יום ראשון נר שמיני של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיק צ'ק וגלעד טיקט, 20% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום ראשון כ"ד בחסלו בשעה 10 בלילה ובהקשת קוד הקופון 000020.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים. טוב, אז אולי בהשראת הפרסמות, אני מזכיר, אנחנו מתחילים אחרי חנוכה, בעזרת השם, סדנאות, ימי שלישי ורביעי כרגע, אבל יהיו גם ימים נוספים כנראה, אולי בוקר לגברים ביום שישי, לא יודע, קיצור, כל הפרטים על הסדנאות, 3 חודשים של סדנאות, גם מתחילים. וגם מתקדמים, מתקדמים בכוונה כל מי שהיה אי פעם איתנו בסדנה, ורוצה לרענן את החומר, ורוצה להתקדם איתנו עוד לרמה יותר פרקטית ומקצועית, אז מוזמן, זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, אתם מתקדמים. זה קורסים נפרדים לגברים ונשים, גברים שעות מסוימות, גברים נשים שעות אחרות, כדי שנוכל לתת לכל אחד ואחד מהמגדרים את הדברים המתאימים לו. אז מי שרוצה פרטים על הסדנאות שמתחילות ישר אחרי חנוכה, אנחנו באמת קצרים בזמן, אז הרישום קצר וזריז. אז מי שרוצה פרטים על הסדנאות, אפשר לשלוח הודעה או להתקשר לטלפון. כלומר שאני מעביר את הסדנאות מההתחלה עד הסוף, אבל יהיו גם ימי עיון וכדומה, אז כל מי שמתקשר, תשאירו מייל או משהו שאפשר יהיה לעדכן אתכם. בסדנאות שאנחנו נעשה, אם זה קצרות, ארוכות, כדי שנוכל טיפה יותר להעמיק, אתם מבינים? זה, התוכניות זה חמוד, זה יפה, אבל כדי שנוכל להפוך את זה לכלים מעשיים, צריך טיפה יותר זמן כמובן, צריך חישוב הדעת, צריך ריכוז, ובעזרת השם גם לתרגל. אז כך, טלפון אחד לכל הפרטים, 053-436-1311, אני אחזור לאט יותר, 053-436-1311. ואנחנו ממשיכים בנקודה אחת מאוד חשובה, שתראו, יש לי תוכנית מוצא שבת, שהיא נקראת לצאת מאזור הנוחות. זה עם זמרים ועניינים, זה בערוצים השונים. ואחת הסיבות שאני הסכמתי לתוכנית, זה בעקבות סיפור שראיתי. מה זאת אומרת? התוכנית הזאת כבר הייתה בעונה קודמת, לפני הקורונה, זמרים באמת יקרים מאוד, מי היה שם? שולי רנד, דוד האור, קובי אפללו, מי עוד היה שם? אהרון רזל, עקיבא, נכון? כל מיני זמרים באמת יקרים וחשובים, ש... כיבדו אותנו בנוכחותם, וזהו, אחרי זה הפסקנו בגלל הקורונה גם, ו... חזרנו עכשיו בעונה שנייה. אחת הסיבות שהסכמתי לעונה שנייה, התוכנית נקראת לצאת מאזור הנוחות. תראו שדבר לכל אחד מאיתנו יש איזה משהו שנוח לו. החוכמה היא לעשות משהו שגם לא הכי נוח. כי אפרופו סדנאות, באחת הסדנאות ניתנה משימה לאנשים בסדנה. לחשוב על מישהו שהם אוהבים אותו. מעריכים, אוהבים, ולא אמרו לו את זה אף פעם, או לא אמרו לה את זה אף פעם, או שלפחות לא אמרו את זה ב5 שנים האחרונות. עכשיו זה לא שהיה זה בסדנה שלי, פשוט זה סיפור ששלחו לי ומאוד ריגש אותי. אז המנחה של הסדנה היא זאת שהעלתה את הרעיון הזה, שכל מי שנמצא בסדנה, או המנחה של הסדנה, שילך לביתו ויחשוב על מישהו או מישהי ש... הם אוהבים, שהם מעריכים, מוכרים, ולא אמרו להם את זה אף פעם, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מרגישים ככה, אבל מה להגיד? כאילו. טוב, אז המשתתפים בסדנה הלכו הביתה, ושבוע לאחר מכן היו צריכים לספר את החוויות, את מי עשה מה. והכותרת באמת הייתה לצאת מאזור הנוחות. זאת אומרת, זה לא תמיד נוח, זה לא הכי נעים, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, וזה חשוב. וכך היה. אנשים הלכו הביתה, ושבוע לאחר מכן, אחד ממשתתפי הסדנה ביקש לשתף את הסיפור שלו. והוא סיפר שכשהוא יצא מהסדנה, הוא קצת הרגיש לא בנוח עם המשימה הזאת, עם הלכת להגיד למישהו, מה זה הדבר הזה? נו מה, למי אני אגיד? מה אני אגיד עכשיו? ואז הוא לפתח חשב, אמר, אתה יודע, אחד מהאנשים שאולי אף פעם לא אמרתי לו שאני אוהב אותו, זה אבא שלי, הוא אמר. ואני אומר את זה בכוונה, הוא אמר, כיוון שלא רק שלא אמרתי לו שאני לא אוהב אותו אף פעם, או מעריך אותו, הייתי אפילו מקבל אותו כמובן מאליו, מה שקרה. בסדר, אבא זה אבא. אמא, אמרו לה, תודה רבה על זה, תודה רבה על זה. אבא זה, בסדר, פחות, יותר. ואז הוא אמר, לפני 5 שנים, היה ביני לבין אבא שלי קצת קצר. הוא העיר לי על משהו מסוים, ואני קצת התעצבנתי מזה שהוא מעיר לי, אני כבר לא ילד קטן, וזהו, וקצת ירדנו מהקשר בינינו. זאת אומרת, לא, כבר לא דיברנו כמעט, והיינו עוברים אחד לצד השני כזה קצת בשתיקה, ושלום שלום, אבל לא קשר של אבא ובן. מה החלטתי אחרי ההרצאה הזאת, אחרי הסדנה הזאת? אתה יודע מה? אני הולך לכיוון של להגיד לאבא שלי כזה דבר. אומר, כשהגעתי הביתה, שיתפתי את אשתי בזה, והיא מאוד התרגשה, אמרה, וואו, איזה יופי, כל הכבוד, זה באמת מתאים להגיד את זה לאבא. אבל אני מכירה אותך, אל תדחה את זה. אל תגיד, בעזרת השם אני אעשה את זה, אלא תעשה את זה מחר על הבוקר. ככה היה, אני יודע שאבא שלי פנסיונר, הוא נמצא בבית. אז אני החלטתי לאחר לעבודה באותו יום, ונסעתי לבית של ההורים שלי. הוא אומר, כל הדרך התפללתי, בבקשה, בורא עולם, שמי שיפתח לי את הדלת תהיה אבא שלי. פחדתי שאם זאת תהיה אימא, לא יודע, אני אתחיל לדבר איתה מפה לשם, וכאילו אני כבר אתבייש לדבר עם אבא. הוא אומר, אני אתפלל, בבקשה, בורא עולם, תזכר אותי, שאבא יפתח את הדלת. אני מגיע הביתה, לבית של ההורים שלי, לבית שגדלתי בו. אני דופק בדלת, ומי פותח לי את הדלת? מה אתם אומרים? יפה, נכון, אבא שלו. למה להיות פסימים? אמא, אמא. לא, אבא שלו פתח את הדלת. אז אמר לו, אבא, אני יכול לדבר איתך כמה דקות. אבא אמר לו, ודאי, מה, הכל בסדר? מה קרה שאתה בא אלינו על הבוקר? אני רוצה להגיד לך משהו, אבא. בוא נשאר רגע בסלון. הם הלכו ישבו בסלון. ואז הבן, שהוא לא אדם צעיר, הוא כבר אדם בוגר, גיל 50, הסתכל על אבא, אמר לו, אבא, אני באתי להגיד לך דבר אחד, שאני אוהב אותך, ואני מאוד 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 מעריך אותך. זה הפעם הראשונה שורה של אבא שלו יש דמעות בעיניים. אבא ניגש וחיבק אותו, וגם כמובן הוא חיבק אותו, וגם כבר לא היו דמעות בעיניים. גם אמא הצטרפה, גם אני פה. אבל לא מה, הוא חזר אחרי, לשבוע אחרי זה לסדנה, והוא רוצה להגיד, אבל לא, לא זה עיקר הסיפור, זה גם, אבל יומיים לאחר מכן, הוא אמר, אבא שלו קיבל התקף לב. הוא הושפז כאשר הוא מורדם ומונשם. ואמא הסביר לו שהיה לו בעיות בלב הרבה מאוד שנים, ואף פעם לא רוצה לשתף, ואף פעם לא רוצה לספר. אז הוא אמר, אם אני לא הייתי אומר לו את מה שאמרתי לו, לא הייתי סולח לעצמי, כל ימי חיי, הוא אמר. אל תשמרו בלב דברים טובים שאתם רוצים להגיד. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להתחזק בסבלנות. למה? אומר החפץ חיים, בואו נסתכל רגע על יוסף הצדיק, הרי בסופו של דבר הכל יסתדר לטובה, נכון? בסופו של דבר, אחרי כל מה שמחרו וזה אז אלה תולדות יעקב יוסף. אומר החפץ חיים, בפרשה הזאת מרומז כל עתידו של עם ישראל. יוסף הבן שהיה חביב לאביו יותר מכל בניו, אילצו לעזוב את אביו וארץ מולדתו במבחר שנותיו, וישליחו אל ארץ אחרת ביד אומה שפלה, והשתדלו כל האמצעים לאבד זכרו. אבל מה עלתה לו בסופו של דבר? עד רבה, אומר חפץ חיים, כל מאורותיו, כל מה שהוא עבר, שימשו סיבה להעלותו על מרום פסגת ההצלחה. וחלקל את כל הארצות בשנות הרעב, ואפיים ארצה השתחוו לו כל אחיו בעצמם, שכל כך הם ניסו הרי להסביעהו בכלימות ובמכאובים וייסורים. מה זה נוגע אלינו, אתם שואלים? סיים החפץ חיים ואומר, וכן יהיה גם עם עמנו הדל והרצוץ, אז גם עם ישראל במקרו, וגם ישראל הפרטי, מה שנקרא. שכאשר יתגלה כבוד השם, יראו כל בשר יחדיו, כי כל התלאות והפגעים שעברו עלינו בגלותנו, שימשו סיבה להעלותנו. כעדות הכתוב בישעיה, אמרתם ביום ההוא עודך השם, כי ענפת בי. כי הכעס ואחרון אף הם אלה שבזרד השם יהיו לטובתנו. הבנתם? אומר חפץ חיים, בוא נלמד מיוסף הצדיק. סבלנות. סבלנות, אין מה לעשות. מסופר שרב חיים בוולוז'ין יצא פעם לגלות יחד עם אחיו רב זלמלה. ויצאו לגלות. תחשוב, רב חיים בוולוז'ין מסתובב ברחוב. בואי, הנה, לא מנית, זה הרב. זה רב חיים בוולוז'ין. אבל אז לא היו תמונות, ולא היו, אתה יודע, מודעות רחוב, לא ידעו מי זה מי. אז רב חיים בוולוז'ין הולך עם רב זלמלה לגלות. בשלב מסוים, אחד מלילות השלג, הם התדפקו על דלת אכסניה. אך הבעל הבית גירש אותם, וכיללם שמרחם. כשמשיכו בדרך, ראה רב חיים את אחיו בוכה. רב חיים וולוז'ין רואה את אח שלו רב זלמלה בוכה. הוא התפלא, מה, כל כך נעלבת כאילו? סדר, הוא כילל, שכלל, מה אכפת לך? ענה לו רב זלמלה, לא נעלבתי מדבריו, אלא בוכה אני שלא הרגשתי שמחה בביזוי. שהרי כתוב מסכת שבת, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז אם אני לא שמחתי בביזיון, אז ממילא אני עוד לא הגעתי לדרגה של אהוב, שאני עדיין לא אוהב את הקדוש ברוך הוא מספיק. יפה. שמעתם את הבעיות שלהם? לא קיבלתי את הביזיון בשמחה. טוב, אז צריך סבלנות, נכון. אז בואו נקרא כמה משפטים על סבלנות מרבי שלמה אבן גבירול. לא אחר מאשר רבי שלמה אבן גבירול, יש ספר כמבחר פנינים, הוא כותב כך. ואמר, הסובל ימצא שלום, והממהר חרטה. שמעתם משפט? שימו את זה על המקרר. הסובל ימצא שלום, והממהר חרטה. והוא מסביר, מה זה הסובל? הסובל זה אדם שסובל כל דבר שבא עליו, בסבלנות מה שנקרא. קבל באהבה, אין מה לעשות. אז אדם כזה ימצא שלום. אם מחרפים אותו, או מגדפים אותו, ויש לו סבלנות, אז הילד הזה ימצא שלום. ימצא בסופו של דבר שיהיה לו שלום. אבל מצד שני הממהר, שהוא לא ממהר, כמובן להשיב על דברי המחרף, ככה אמרת לי, חתיכת! או להתנקה מאויביו, אדם כזה ימצא חרטה. התחרט באחרונה, אומר שלמה אבן גבירול, שעל ידי זה תתגבר המחלוקת, כמו שאמרו חזל, העולבים מנם עולבים, קראנו את זה, נהדר. אז ממילא זוהי העבודה שלנו, היינו נמי, שעל ידי שתיקתו, משים שלום ומרצה חברו. וממילא מי שממהר, אז מתחרט. אז קודם כל, נא לא למהר להשיב, לבלוע את הרוק, לנשום עמוק. וקחו עוד משפט. ואמר, אין דבר שמחסר הרעה כמו הסבל. שמעתם? אין דבר שמחסר הרעה כמו הסבל. מה זאת אומרת? מה זה אין דבר שמחסר את הרעה? אין לך דבר שיכול לחסר שלא יהיה לו רע בחייו כמו הסבל. כוונה היא כמו אדם שיש לו מידת הסבל שסובל כל דבר. אזי על ידי זה יוכל לחסוך הרבה צער ועוגמת נפש. אז אני אמר כובש לתצרו. בסדר? זאת אומרת, הבולם פיו שאת מריבה. אז אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל. אותו דבר ואומר ואמר, מי שנכבד אצל הבורא יתברך, מי זה נכבד אצל הקדוש ברוך הוא? אני אגיד לך. מי שמגיע אל הצרות ויסבול את הבאות. אז זאת אומרת, מגיע, יש צרות, אבל הוא סובל. קיצור, יקיריי, סבל. קצת סיבולת לב רעה, לא סיבולת רעה, קצת סבלנות, והזכרנו את אצל מזור הנוחות. אז במוצא שבת שעבר, היה לנו את אריאל זינבר היקר, בואו נשים אותו עם אוצו עצה ותופר.
צו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו גל. צו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו גל. צו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום. צו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו גל. צו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו גל.
כן, יקיריי, התוכנית מגיעה לסיום כבר 1:48 כרגע. טוב, עוד סיפור אחד קטן. זוג צעיר שהתחתן. שימו את השבע ברכות, ברוך השם. חודש אחד הם כבר ביחד. ואז האישה אומרת לבעל, ככה בפעילות ערב, מה שנקרא, בכל זאת, סדר שלישי, הבחור בבית, שנה ראשונו. אז היא אומרת לו, תקשיב, אני שמעתי מאיזה באמת מדריכת קלות, נעשות כזה עבודה זוגית שאנחנו נרשום את הדברים שהיינו רוצים שהשני ישתפר בהם, שהשני יעבוד עליהם. ככה בזמן שנוכל לשפר את הזוגיות שלנו. אמר לה, אבל בשמחה, אם זה מה שאת רוצה, בשמחה. אמר לו, אז תקשיב, כל אחד ייקח דף וירשום את הדברים שהוא היה שמח שהשני ישנה, יתקן, ישפר. בסדר? אומר לה, אין בעיה, בשמחה. כל אחד מקבל דף ועת, שבע פינה וכותב. ואישה כותבת וכותבת וכותבת. עד שבשלב מסוים חוזרים חזרה לשולחן, ואומר לה הבעל, מי רוצה שיתחיל?
אז אומר לו, מה אתה רוצה?
אומר לה, תתחיל יד.
טוב, אמא, תשמע.
האיש שולפת שלושה דפים מלאים עם ריג'קטים, מה שנקרא. הוא צריך להשתפר פה וקצת מפריע לקח, ואולי גם הוא יעשה פה וגם ישדריג כאן. קיצור, רשימה של שלושה דפים, הערות, 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 והיא מבסוטית. הנה, בבקשה, מה אתה אומר עכשיו? כאילו, בוא תקרא לי את שלך. היא הסתכלה על העיניים של הבעל הצעיר, היא ראתה שהעיניים שלו קצת אדומות. אז היא אומרת לו, מה קרה? תקרא לי מה שאתה כתבת. ואז הוא פותח את הדף היחיד שלו, והוא קורא לה מה שהוא כתב. מבחינתי, את לא צריכה לשנות שום דבר. אני אוהב, מעריך, מוקיר איך שאת. הלוואי רק תמשיך איך שאת.
ואז גם לבחורה יש קצת ידיים אדומות.
זאת אומרת, למצוא מה לא טוב, זה מאוד קל, אנחנו מאוד אוהבים למצוא, אנחנו יהיו טובים בדבר הזה. אבל לפעמים, אתה יודע, בואו נסתכל על הדברים הטובים, בסדר? בואו נגיד את הדברים הטובים, בואו נעריך את הדברים הטובים, ואחרי זה, אם צריך, נדבר גם על הדברים הפחות טובים, בסדר? אני לא מתעלם מהם, אני לא אומר שאין בכלל. רק אני אומר, די. בואו, יש דברים יותר... יותר חשובים, אנחנו גם ככה חלשים, גם ככה אין לנו כבר כוח, כל אחד מתנו צריך איזו מילה טובה, מילת עידוד, מילת תמיכה, מילה שמישהו אחד יגיד כל הכבוד לך, אנחנו מעריכים. זהו, אז זה העבודה שלנו, יקיריי. לכן גם אם הכל נהרס, גם אם חס ושלום, לא משנה מה, יהודה מרגיש, הרסתי הכל, הוא הולך להתחתן. להתחיל מההתחלה, נכון? אם זה נסיים שהיה בחור אחד, שאני לא זוכר סיפרת לכם כבר או לא, אני כבר לא יודע מה אמרתי היום, אני כבר מופע בלבול. היה בחור שלך לאיבוד, בטיול במדבר. לפתע הוא רואה ממולו אגם מים נקיים. והוא כל כך היה צמא, הוא כל כך רצה לשתות, אבל פשוט עמד בלי יכולת לזוז ובכה. חכם אחד שגר באזור ניגש אליו, אמר לו, למה אתה בוכה חמוד? הוא אמר לו, אני לא שתיתי 3 ימים. אני ממש, ממש צמא. אבל תראה כמה מים יש פה. אני לא מסוגל לשתות כל המים האלה. חכם מבין שהבחור נכנס קצת למצב לא פשוט של פלונטר. אמר לו, למה אתה חושב שאתה צריך לשתות כל המים האלה? זה אומר, ככה אמרו לי. אז החכם לקח את חופן מים ביד, בכף היד שלו, הגיש את זה ליד הפה שלו ואמר, בוא תשתה רק את זה, רק את זה. אם תרצה אחרי זה יותר, תיקח עוד פעם. את זה אתה מסוגל לשתות? אמר לו, כן, אז תתחיל עם זה. חז"ל אמרו לנו שאין מים אלא תורה. לפעמים נראה לך כל התורה, איך אני אלמד את הכל, איך אני אהיה פעם בן תיר אמיתי, בקי, בנוש, נזיקין, הלוכיס, איך, איפה אני? תקח קצת בכף היד, משהו שאתה יכול, 5 דקות אתה יכול? 5 דקות תתחיל. ומפה בעזרת השם קובץ על ידי הרבה. אז גם אנחנו כהורים נעל לעודד ולהעריך גם 5 דקות של לימוד. ובעזרת השם מפה זה ילך ויגדל עד או על מעד. לדעת שהכל זה ניסיונות, לא נתרגש בשום דבר. וזהו. ועד כאן להיום, יקיריי, אנחנו מסיימים עם בזמן הזה של מאיר מסורי. אני אומר את זה שנכון. אסוארי, בסדר? זהו, תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי שלנו, תודה רבה לכם, תודה רבה שקשבתם לנו, בעזרת השם, יום ראשון, השראה הימית, מי שאיתנו, ואם לא, אני אעשה לכם סיכום. ביום חמישי, זהו, שבוע הבא כבר חנוכה. על הגבול. שם חנוכה שמח, שבת שלום, וזהו, על הניסים הנפלאות. יהי רצון שמי שעשה ניסים לאבותינו בימיהם, יעשה לנו גם הזמן הזה. לילה טוב, שבת שלום, כל טוב.
על הניסים ועל הפורקן, על הגבורות ועל התשובות, ועל הנפלאות, ועל הנחמות שעשית לאבותינו. בכל עת ובכל זמן, בימים ההם, בזמן הזה, בימים ההם, בזמן הזה, זה לתמיד היה ויהיה. על הניסים, על הפורקן, שבזכותם אנחנו כאן, בימים ההם, בזמן הזה. על הפורקן.
תמיד איתי.